טוב, שלום וברכה. אנחנו נדבר היום על זרם חדש, זרם מיוחד באומנות, שנקרא Ready Made, אבל לפני כן קצת הקדמה קצרה, שנבין בכלל מה זה אומנות באופן כללי. איך אנחנו נגדיר מה זה אומנות? עיקר העניין של אומנות זה לעורר עולם פנימי, על ידי חוויה אסתטית. אני אנסה להסביר מה זה. העיקר זה שמה שאתה מראה לבן אדם, זה מתעוררת אצלו, אולי עולם הדימויים, אסוציאציות, מחשבות שמלוות משהו, והדברים הללו הם מתעוררות בעקבות מפגש שלו עם האומנות. לא מה שאתה מראה לו עיקר, אלא מה שעומד מאחוריו. ובזה שונה, שונה אומנות המודרנית, שזה לפני 150 שנה, מאומנות הקלאסית. אומנות הקלאסית הייתה כזאת שמטרה הייתה להראות מה שמצויר, מה שצייר רוצה להגיד. בין שזה מצביא גדול שיושב על הפסוס, או שזה בחורה יפה, או ששקיעת החמה, או שיש איזשהו חפץ מסוים שמישהו רואה. אז מטרה זה להראות את החפץ, להראות את הסוס. ואילו אומנות המודרנית לא. מה שאני מראה לך זה לא עיקר, זה לא משמעותי. העיקר מה עומד מאחורי מה שאני מראה לך. למשל, תארו לעצמכם תמונה כזאת של פסנתר, שבין הקלידים של הפסנתר צומחת דשא, צומח דשא. האם זה אומר לכם משהו, הדימוי הזה? פסנתר עם דשא. כן, אפשר להגיד, חיים שעומדים מאחורי זה, אולי שהמוזיקה צומחת, או כמו שאומר רבי נחמן מברסלב, שכל עשב ועשב יש לו ניגון מיוחד משלו. אולי אפשר להגיד שזה משהו קשור לזה שהפסנתרן נפטר. זה כאילו העשבים עלו על קברו. שלא ניגנו על הפסנתר הזה מזמן. יש הרבה דברים שהם עומדים מאחורי התמונה. לא התמונה עצמה העיקר. שזה שירת העשבים. אחד היצירות שאני רוצה להראות לכם זה יצירה של צייר, אומן ישראלי, שגם יצר סוג כזה של אומנות. הוא בדרך כלל, זה כמעט כל אומנות שלו, כל היצירות שלו הם כאלה. קוראים לו מיכה אולמן. בגרמניה לפני כמה שנים הייתה מעין, הם רצו לעשות איזושהי אנדרטה לזכר שריפת הספרים שהייתה בברלין. היה שם בכיכר המרכזית של ברלין, אחת הכיכרות המרכזיות בברלין, זה נקרא בבל פלאץ. הביאו שם ספרי קודש וגמרות ותנ"ך וכל ספרים של סופרים יהודיים וכל הוגי דעות וכל המדענים יהודיים. בסביבות 20,000 ספרים אספו בבתים, כן, היו נכנסים לבתים של יהודים, הוציאו מכל הספריות של גרמניה ספרים שכתבו אותם יהודים. היו נכנסים לבית של יהודי, רואים, אז היו תופסים והיו לוקחים לא רק יהודי, אלא גם ספרייה שלו, היו עוצרים, ואספו 20,000 ספרים, זה המון ספרים. אני מתאר לעצמי שבמכון מאיר אין 20,000 ספרים. זה ספרייה ענקית. כל ספרים שיש במכון מאיר, אין בזה 20,000, כן? זה ספרייה ענקית. זאת אומרת, המון המון ספרים. הם הביאו את כולם לבאבל פלאץ, ושרפו בחגיגות גדולות. ג'וזף גבלס, ימח שמו, הוא הרייכספיורר של פרופגנדה גרמנית, והכל הכל, ככה הם עסקו בזה ושרפו ספרים. והנה עכשיו, בתקופה שלנו, רצו לזכר האירוע הנורא הזה לעשות אנדרטה. פנו ל-30 אומנים גדולים בעולם בהצעה, תתנו איזה אנדרטה הם רוצים, ודווקא ההצעה של מיכה אולמן הייתה, התקבלה יותר מכולם. הוא הציע, במקום לבנות אנדרטה, לעשות בור באדמה, ובתוך בור לעשות ריבוע כזה 5x5 מטר, ועומק של 5 מטר, זאת אומרת, מין קובייה כזאת של 25 מטר מרובע, מקובע, כן? קבוע, כן? וזה בדיוק הגודל שהיה יכול להכיל, אם היו ממלאים אותו כולו בספרים, והוא בנה שם, עשה איזה כמו חדר עם דלת, מתחת לאדמה, ובתוך החדר שם מדפי ספרים ריקים. וזו הייתה היצירה שלו, מה שאתם רואים עכשיו על ה... זאת אומרת, מה שאתם רואים זה צילום, זה לא רק שנייה. כן. אתם רואים, זאת אומרת, זה לא ציור, זה צילום של רחוב, מרכז שם בכיכר מרכזית בברלין, שהוא בתוכו חור עם מדפי ספרים ריקים. כאילו השדר היה לעשות לעשות קבר אחים לספרים ולאנשים שיבואו וישרפו אותם בעקבות השריפה הזאת שהייתה. הרי אחר כך ברור שיבואו והתחילו לשרוף אנשים, וזה מה שקרה שם. והוא רצה לעשות מין דימוי כזה, דווקא תראו איזה בור אתם יצרתם בתרבות ובעולם. היה מאוד מאוד חזק. והוא עשה כמו, הוא אומר שמה שליווה אותו כמשהו שגרם לו לעשות את הבור הזה, זה התמונה של אדוארד מונק, אם אתם זוכרים, צעקה. אתם זוכרים את הצרחה הזאת של פה פעור כזה ומעובד וכל זה? זה בעצם מה שהוא ניסה לעשות בתור יצירה כזאת.
זה לא איזה בביאר כזה?
מה?
זה לא איזה בביאר כזה שרצפו שם אנשים?
לא, 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 זה מקום אחר. לא, לא, לא. לא, 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 זה מקום אחר. זה מה שאתה אומר, זה היה באוקראינה.
כן, ברור לי, ברור.
לא, לא, זה בגרמניה, באמצע ברלין. וזאת גם יצירה. זאת אומרת, עיקר היצירה, לא מה שאתם רואים, כי מה אתם רואים? אם אתם הייתם הולכים שם ברחוב, לא הייתם רואים שום דבר. היה שם איזשהו משהו חור. עיקר היצירה כאן זה משהו שלא מצויר, משהו שאיננו, שאתה משלים מעצמך. זה העוצמה של אומנות המודרנית. זה שאתה מסתכל פה על משהו, ומה שאתה רואה זה לא אומר לך הרבה. ורק מי שמבין מה עומד מאחורי זה, מי שעומד ומסתכל ומפענח והוא מכיר את הפרה-היסטוריה ומה שמסבירים לו, אז הוא פתאום מבין מה מסתתר שם. וכיוון שהוא חיסה את הבור הזה עם הזכוכית, אז הולכים עליו, אפשר לדרוך, מכוניות נוסעות עליו, כאילו זה אפשר ללכת. ואנשים שבאים ועומדים, מסתכלים על הבור הזה, הם לפעמים משתקפים בתמונה הזאת. ואז אנחנו גם רואים מי עשה את זה. כן? עומדים שם גרמנים, מסתכלים למטה, רואים מה הם עשו, וזה התמונה. לא יודע איפה הוא, למה הוא לא עובד. לא. הנה. אתם רואים? אדם עומד, מסתכל, ואז הוא מראה, תראו מה אתם עשיתם, כן? מי עשה את כל זה. עוד, אני רוצה להראות לכם עוד כמה דברים שזה סוג כזה של אומנות. למשל, הוא עשה, זה אותו צייר, כן? הוא עשה פסל שנקרא ספר חול. הוא לקח ספר ועשה את הספר כולו עשוי מחול. יצר את החול בצורה מאוד מאוד מדויקת, שם שם איזה חומרים, איזשהו בצורה כזאת, שזה פשוט נראה כמו ספר, רק הוא עשוי מחול. הנה, תסתכלו, זה הספר, זה הפסל, כן? כאילו. ספר חול. צורות שונות של הפסל חול. אז הספר חול כזה שאתה אומר, מה מיוחד בספר חול? שהוא לא קודש, שאתה יכול לגעת בו והוא יתפרק. זה דבר שהוא כמו חול, זה לא כל כך הרבה זמן מחזיק מעמד. ואז הוא עשה עוד פסל, שהוא בית עשוי מחול. ובשבילי אישית זה היה מאוד, סמל מאוד חזק, כי אני הרבה עוסק בעניין של זוגיות, והרבה אנשים באים אליי להתייעץ בעניין של שלום בית וכל זה, ואחד הדברים החשובים בחיי זה לנסות לעשות שלום בית בין בעל ואישה, ואני עוסק בזה כל הזמן. ואז כשראיתי את הפסל הזה, פתאום הכל הבנתי. אמרתי שזה בית חול. בית עשוי מחול. אז בית חולני כזה, אז הוא מתפרק מהר. זאת אומרת, אז שאלתי אותו, פגשתי את האומן הזה, ואמרתי לו, תגיד לי, אתה התכוונת שבית שהוא בית שאין, שהוא חולני, אז הוא גם מתפרק מהר, אם נוגעים בו, אז ישר הוא כולו זה. אז הוא אמר לי תשובה מאוד אופיינית לאומנים, שזה מאוד מצא חן בעיניי. אמר לי ככה, כל בית שאין בו קדושה, מתפרק מהר, דתי או חילוני. ביטוי חזק, נכון? גם בית דתי יכול להיות בית... זו שאלה נוספת. עוד מעט, אני חושב שעל זה בעצם אנחנו עוד מעט עומדים עכשיו לדבר. אבל אני חושב שזאת תשובה מאוד נכונה. כל בית שאין בו קדושה מתפרק מהר, דתי או חילוני. כי כמו שאמרנו, עיקר האומנות זה לא מה שאתה רואה, אלא עיקר האומנות זה מה שאתה מבין, מה עומד אחרי האומנות, אחרי היצירה הזאת, מה מסתתר מאחוריה. ולכן בעקבות זה אני רוצה להראות לכם תמונה שבעיניי היא תמונה גאונית, צייר אותה אחד הציירים שחי ברוסיה, צייר יהודי מאוד מפורסם ברוסיה, קוראים לו יצחק לויטן, והוא נחשב ברוסיה לצייר הלאומי הרוסי. זאת אומרת, המון המון ציר, בכל מוסד ציבורי, או בהרבה מוסדות ציבוריים, בגני ילדים, תמונות שלו, של יצחק לויטן שהוא צייר, ויש לו המון המון תמונות יפות כאלה, זוויות. אבל יש לו תמונה אחת שרוב האנשים לא מכירים אותה. תמונה שכמעט אף אחד לא שם לב עליה, כי היו לו הרבה תמונות. תמונה אפורה. עוברת כזאת, בכלל לא נראית משמעותית, סתמית. ובעיניי זה היה הציור המודרני הראשון שהיה בעולם. הרבה פעמים יהודים הם דווקא אלה שפורצים את הדרך, מתחילים רעיונות. אז אני חושב שכל אומנות המודרנית שאחר כך קמה, היא באה בעקבות הרעיון הזה שיצחק לויטן צייר. הוא צייר נוף אפור, מדברי של רוסיה, ובתוך סתם מין כזה מדבר כזה, ועובר שם מאוד טיפוסי כזה, משעמם וכלומי, ועוברת שם כביש כזה של כפר כזה, כלום, שום דבר. ולמה זה... והתמונה הזאת נקראת דרך הוולודימיר, משהו כזה. לא, בסדר, לא אומר שום דבר, סתם. מה שמיוחד זה לא מה שמצויר כרגיל, כמו שאמרתי לכם, אלא מה עומד מאחורי התמונה. בשביל הזה, מה שאתם, עוד מעט אני אראה לכם את התמונה הזאת, בשביל הזה, זה היה שביל... כמו כביש חוצה של כל רוסיה, שהיה מביא את האנשים לבתי כלא בסיביר. ובשביל הזה עברו מיליוני אנשים, מיליונים, ברגל. זה היה בשנות, עוד בזמן הצאר הרוסי. היו הולכים ברגל עשרות קילומטרים בקור, בשלג, גשם, ובלי שום תנאים. המון אנשים מתו בדרך, כל מי שהיה מת היו קוברים אותו בצידי השביל, ממשיכים ללכת הלאה עם השרשראות על הרגליים והשמירה, וכך היו מעבירים עשרות מיליוני אנשים. שבסופו של דבר שם מתו וכו'. אחרי, באותו שביל, אחר כך הלכו אנשים בגולאג, של מי שמכיר שם בתקופה של סטלין, שם היו מעבירים אנשים לסיביר וכל זה, כולם עברו שם בשביל הקטן הזה. וכשאני עומד, מסתכל על התמונה, אני רואה כל הגורלות של אנשים שנחרבו ונהרגו וכל התלאות. אבל זה לא מצויר. אני מסתכל על התמונה ואני רואה שם המון המון המון, אבל בתמונה אין כלום. וזה מה שמאפיין אומנות המודרנית. זה בעצם בעיניי הגדרה של אומנות. שאתה לא מסתכל מה שמצויר, אלא מה זה מעורר אצלך. עולם הפנימי שמתעורר אצלך, אסוציאציות, את ההיסטוריה, וכל מה שאתה יודע או למדת או מבין מעצמך או שמעת מאחרים. זה מה שמאפיין. תמונות באומנות המודרנית כשלעצמם חסרי משמעות. הם, כמו שדיברנו בפעם שעברה, זה אייקון שדרכו אתה נכנס לעיקר היצירה. וזה מה שמאפיין. תכף אני... אראה לכם את התמונה הזאת. הנה. תראים איזה כלום, כלום, כלום. אבל זו דרך למוות. שביל המוות.
כולם עברו פה?
הרבה מיליונים עברו בשביל הזה, ובצדי השביל... קברים, קברים, קברים של אנשים שלא שם להם שם שום סימן. פשוט קברו כמו כלב והלכו הלאה. זה השביל. וכנראה זה לא מקרה שהרבה מייסדי האומנות המודרנית, הם היו דווקא יהודים. בין שזה קמיל פיסארו, או שזה חיים סוטין, או שזה מרק שגאל, בתקופת המודרן, או בתקופה פוסט-מודרן, או בתקופה שלנו, זה כל, הרבה מהציירים הגדולים בארצות הברית, הם כמו מרק רוטקו, דיברנו כבר עליו, ופולק, וג'ורג' סיגל, הם כולם מייסדים את האוונגרד, מה שנקרא, כן, אוונגרד זה כוונה, הפורצי דרך, העיקרים, האומנות האוונגרדית, זה היהודים בארצות הברית. זה היום, זהו הזרם שהוא נקרא, זה מה שנקרא אומנות המודרנית היום, לא מודרנית לפני 150 שנה, אלא פוסט-מודרנית, תקופה שלנו. עכשיו, ועם כל זה, זה עדיין משהו שהוא עוד לא מה שאני מחפש באומנות. יש משהו עוד יותר עליון ועוד יותר בעיניי נשגב באומנות ממה שראינו עד עכשיו. מדרגה עוד יותר גבוהה היא נקראת, כמו שאמרנו היום בתחילת השיעור, נקראת ready-made. ready-made זה מוכן, עשוי כבר, כן? דבר שכבר עשוי, כמו באנגלית, ready made, כבר עשוי, או עשוי מוכן, כן? זה סוג של יצירות אומנות כאלה, ששם לא צריך לעשות כלום. לא כמו בספרייה של מיכה אולמן, שהוא חפר באדמה כדי לעשות משהו, או של לויטן, שהוא צייר פה משהו. או של בית מחול שהוא עשה שם משהו, ואנחנו מתעלים. אלא יש כזה סוג של אומנות שאתה לא צריך לעשות כלום. אתה פשוט לוקח איזשהו חפץ, שהוא כבר מוכן, ready made, ורק אם אתה מתבונן בו, זה עושה את עיקר היצירה. זאת אומרת, משהו שנמצא מעבר למילים. זה הכישרון העיקרי של הצייר ושל אדם שהוא רואה את היצירת אומנות. שאתה מסוגל להסתכל ולהבין. תסתכלו אצלכם במקור מספר אחת, אומר הרב קוק באורות הקודש. הכישרון היותר נכבד הוא החידור אל עומק עצמיותנו. זה כישרון הגדול. עיקר מה שנקרא גאונות. גאונות זה דבר שאי אפשר להגיד אותו במילים. יצירה גאונית זה משהו שלא ניתנת להבעה פשוטה, מילולית פשטנית. ישנם דברים כאלה בעולם שלנו שאי אפשר לבטא אותם. ואם אתה מצליח להראות משהו שלא ניתן לנסח ולהסביר, זה גאונות. על זה אומר פה רב קוק, הכישרון היותר נכבד הוא החידור אל עומק עצמיותנו. בכל רגע, דקה מן הדקה, הננו יוצרים מדעתנו ושלא מדעתנו. המון יצירות לאין תכלית שאם רק נתלמד להרגישן, להביאן אל התחום של ההכרתנו המובלטת, להתרגל, להכניסן בתוך מסגרת של ביטויים נאותים להן, אז יגלה הודם והדרן. ופעולן ייראה אל פני החיים כולם. זאת אומרת, אומר כאן רב קוק, שעיקר אומנות זה לא רק הצייר עצמו, אלא אתה הצופה. זה לא כמו באומנות הקלאסית הפשוטה של הזמנים שאנחנו הכרנו קודם. ששם הוא צייר, ומי אתה, כשאתה מסתכל על זה, אתה אדם פסיבי, אתה מסתכל, אומר, יפה, נחמד, וואו, איזה יופי, וזהו, והולך. באומנות המודרנית, האדם הוא זה שעובד, הוא זה שמסתכל, מפענח, מנסה להבין, כמו שאומר פה הרב, כן? זה עניין של איך אתה קולט מה שאתה רואה. ואז אתה בעצמך הופך להיות ליוצר, לשותף ליצירה הזאת. זה מה שמאפיין, ובעזרת השם אני אראה לכם בשיעור הבא את הדוגמאות ל-Ready Made, כדי שתבינו על מה מדובר. נעצור כאן.